יהדות לנצרות, והפעם באמצעות ספר אחר שיצא בעת האחרונה בהוצאת מגנס, עלילת הרעש נגד היהודים, מאת הפרופסור רותה כהן פינצ'ובר מהחוג למוזיקולוגיה באוניברסיטה העברית, נוסח עברי של ספר שכבר פרסמה באנגלית. ואני ממש שמח לארח אותה בתוכנית היום. רות, שלום.
שלום וברכה.
עלילת הרעש נגד היהודים בביטוי המוקצן שלה היא בעצם סוג של עלילת דם מימי הביניים, מקבילה לעלילות המוכרות יותר, נכון?
בדיוק כך. נוצרה בעצם לאורן של העלילות הללו, באותה תקופה בדיוק, אלא שהיא הייתה קצת פחות מסוכנת. אף אחד, ככל הידוע לנו, לא מת כתוצאה ממנה.
ספרי לנו בקצרה את הסיפור.
הסיפור בקצרה הוא שהסתובב הרבה באירופה, היו 60 גרסאות שונות לסיפור הזה שאנחנו מכירים, ודאי היו הרבה יותר. הסיפור הוא על ילד נוצרי שלמד בבית התלמודו שירי מריה, שמאוד מאוד אהב. זו הייתה תקופה שבה הפולחן של מריה עלה ו...
אמו של ישו.
ספוץ, כן, בדיוק ככה. וגם איתו יחד ההמנונות השונים שהיו מאוד חביבים והיו גם מאוד מלודיים באופיים. יש לנו כמה וכמה אקזמפלרים שלהם. והוא הסתובב עם השיר הזה, היה הולך הלוך ושוב דרך רחוב היהודים, שעבר בעיבורה של העיר בדרך שלו מבית תלמודו אל בית אמו. ועכשיו בדרך הזאת היו השאר בקולי קולות, היהודים היו שומעים אותו, לפי הסיפור כמובן, ככה אני כותבת. והשירים האלה היו לצנינים באוזניהם. היום אחד הם החליטו, הם ערבו לו, הם שיספו את גרונו, כחלק בעצם, עוד סימבולי אם תרצה, למעשהו, והשליחו את גופתו, לאן שהשליחו. ואז אמו מחפשת אותו, לא מוצאת אותו, ומה כשקורה, שנשמע הכל מאותו מקום שמלא צחנה, ששם הם זרקו אותו, והכל שר את אותו המזמור. הילד מת, אבל יש נס, הנס של מריה, שהשיר ממשיך אחרי מותו.
הוא ממשיך לשיר גם לאחר שגרונו שוסף. כלומר, היהודים לא יצליחו להשתיק את המזמור הנוצרי.
הם לא יצליחו להשתיק, והמזמור הוא חזק מהם. מריה עומדת לעזרתו של הנער, לעזרתם של הנוצרים כולם. הנער הופך להיות קדוש נוצרי, והיהודים, שמואשמים כמובן במעשה הנורא הזה, שלא היה ולא נברא כמובן, הם או שהם מתנצרים בראותם את גודל הנס, או שהם עולים על המוקד אם הם מתעקשים להישאר באמונתם.
הם רוצחים אותו משום שאינם יכולים לשאת את זמרתו הזקה, הם חוששים מהמוזיקה הנוצרית ההרמונית.
הם חוששים, הם בעצם חרשים להרמוניה הזאת, וכאן נכנס העניין המשמעותי. כי מה שעניין אותי כשכתבתי את הספר הוא, מה פתאום ממציאים מין סיפור כזה מוזר ועוד כל כך נפוץ? אז ההסבר לעניין הזה הוא גם מצד אחד אתנוגרפי, קשור למציאות של החיים של יהודים ונוצרים בימי הביניים המאוחרים באירופה, מצד שני תיאולוגי, והשניים תומכים זה את זה. אז בצד האתנוגרפי, יהודים שישבו בערים הקטנות הנוצריות באירופה, היו סמוכים מאוד, כן, לכנסיות, שמעו את הצלילים הללו שיוצאים מבתי הכנסת, והם היו כל כך שונים, כל כך זרים, כל כך אחרים, באמת היו אחרים. הם היו אחרים משום שיהודים לא ימצאו להם את קו התווים שהתפתח באותו הזמן אצל הנוצרים. הם לא ניסו לשיר באיזושהי צורה הרמונית שגם היא התפתחה באותה התקופה בכנסייה. היה שם מה שאנחנו קוראים בלגן, כל אחד מתחיל ונכנס מתי שהם מתחשק לו.
יש ביטוי יפה שחוזר בספר שלך שוב ושוב, רעש כמו בבית כנסת.
בדיוק ככה, רעש כמו בבית הכנסת זה אומר שבית הכנסת הופך להיות למשל ושנינה לכל רעש באשר הוא, וזה אגב, הביטוי הזה החזיק מעמד באירופה, ועדיין אפילו אפשר לשמוע אותו מצודת פה ושם. עד למאה ה-20 יש כל מיני עדויות לזה, ואני מכירה אנשים אישית שזה היה מוכר להם, הם זוכרים את זה.
זאת אומרת, התפילה, הקולות שעלו מבית הכנסת, נשמעו לנוצרים צורמנים ורועשים, בעיקר אני מבין תרועת השופר המחרידה.
בין היתר, אבל תרועת השופר היא פעם בשנה, או קצת יותר מזה, אבל זה לא היה הדבר העיקרי. עכשיו, הצד השני של ההסבר הוא הצד התיאולוגי, והוא לא פחות חשוב מהצד האתנוגרפי. מהו הצד התיאולוגי? היהודים כידוע היו שם בעת סליבתו של ישוע, הם שיכולים היו להציל אותו בגדו בו, היהודים הם בוגדנים בעצם טבעם, כתוצאה מזה אלוהים החריב את מקדשם כעבור 40 שנה, הם הפכו להיות נידחי האל, האל לא מעוניין בהם, לא רוצה אותם, אבל הם נשארים עדיין כסימן לזה שהנצרות היא המנצחת, כן? האקלזיה המנצחת והסינגוגה המובסת.
זאת אומרת, הרעש הזה הוכחה לעליונות הנצרות על היהדות, כי היהודים צועקים בגלל הגורל שהביאו על עצמם, אלוהים נטש אותם, לא מקשיב להם, אז הם מרימים את קולם וצועקים ובוכים ומקוננים.
נכון, גם זה, וגם משום שבעצם הם הודרו מההרמוניה העולמית, כי ההרמוניה היא לא רק במוזיקה, ההרמוניה היא בעולם בכלל. והם לא חלק ממנה, אז למעשה הם איבדו את היכולת הצלילית, המוזיקלית, להיות בכלל הרמוניה.
עכשיו נדלג הרבה קדימה בזמן אל אמצע המאה ה-19 ואל כתב הפלסטר האנטישמי של המלחין ריכרד וגנר, היהדות במוזיקה או היהודים במוזיקה. בבסיסה זו אותה טענה בעצם שיהודים אין בהם מוזיקה או אין בהם יכולת ליצור מוזיקה אמיתית, אלא לכל היותר חיקוי חלול.
כן, עכשיו זה היה בעצם נקודת המוצא שלי לכל המחקר הזה. אני עכשיו שאלתי את עצמי איפה זה בא לו, כן? מאיפה העניין הזה בא, בעוד שיש באותו הזמן ביטויים אחרים, הפוכים, צריך לזכור את זה, כן? זה לא סיפור שכן, כולם היו נגד היהודים, היו כאלה והיו אחרים, שדווקא מצאו הרבה עניין במה שמתרחש בבית הכנסת במאה ה-19, מדובר למשל על הסופרת האנגליה הנהדרת ג'ורג' אליוט, בספר של דניאל די רונדה, כן. אבל וגנר בעצמו, אפשר לומר, הגאונות שלו הייתה, הוא גאון היה בהרבה מאוד תחומים, אבל גם הייתה לו איזושהי מחשבה נכונה מבחינתו, איך להפוך על פיו את הסיפור הזה של האשמת היהודים ברע שלהם. הוא לא תכנן את זה בדיוק ככה, אבל זה פשוט, אנחנו רואים את זה כתוב ככה, יש שחור על גבי לבן, באותו הטקסט. ובכן, היהודים בראשית המאה ה-19 עולים לגדולה במוזיקה, ואלה שרק עד אתמול או שלשום, צעקו שם בבית הכנסת, ולאורך המאה ה-18 יש הרבה מאוד עדויות של נוצרים שמבקרים בבתי כנסת, ומתארים את זה במילים מאוד לא מחמיאות, יללת חתולים, זמזום דבורים, כל מיני דברים מן הסוג הזה. אז כנגד הדבר הזה, עולים יהודים לגדולה במוזיקה אירופאית בכלל, יהודים מסוגם של פליקס מנדלסון, מיירבר ואחרים.
וזה לצנינים בעיניו של וגנר.
נכון. אבל הם מצליחים, ואף אחד לא יכול להוציא מהם את המוזיקליות שלהם. אז איך מסבירים את האנומליה הזאת, מבחינתו? אז הוא מסביר לקוראיו, הגרמנים, שאתם יודעים למה אתם לא אוהבים את המוזיקה הזאת. אתם לא אוהבים אותה, משום שבעצם זאת לא מוזיקה אמיתית. היא כולה רק חיקוי. חיקוי לא טוב, שמעיד על זה שהיהודים הם לא מקוריים, ביכולת שלהם בכלל לחבר משהו. הם לא מחוברים לשום דבר אמיתי, לא לאדמה, לא לעם. אלוהים באמת זנח אותם. אם תלכו לבתי הכנסת שלהם, תשמעו את כל הדבר המזעזע הזה. אז לכל היותר הזה, מנדלסון כזה יכול לחכות את בך, אבל אין לו באמת משהו משל עצמו.
ובהשראת וגנר וממשיכיו, בגרמניה הנאצית, עלילת הרעש, כמו שאת כותבת, נעשתה שוב מפורשת. היהודים מתוארים כיצרני רעש במרחב הציבורי, לעומת הארים השקטים והממושמעים.
נכון מאוד, ולא זו בלבד, אלא באחד הסרטים הכי ידועים לשמצה ועל הכי מצניחים של הנאצים.
היהודיזיס.
היהודיזיס, כן. שם היהודים מתוארים שוב ושוב בהקשר הזה המראי שלהם. הסרט למעשה נפתח בצלילים המייבבים האלה של בית הכנסת, שמי שמכיר, מישהו אינסיידר כמוני למשל, אפשר מזהה אותם כמשהו שהוא חלק מתוך תפילת הימים הנוראים, אבל בשביל האחרים זה נשמע לעומת הצלילים הבוטחים המנצחים של הנוצרים כמשהו מאוד עלוב. ואחר כך יש עוד כמה וכמה מופעים מן הסוג הזה, שהם כולם יחד יוצרים איזשהו מסה קריטית של רעש בלתי נסבל. ולעומת זה, המוזיקה הנוצרית היא יפה, היא שלמה, היא תמימה מאוד, והיהודים מאיימים על התמימות הזאת. יש איזו מניפולציה שהסרט עושה, שברור לנו שהתמימות הזאת תובד אם לא נתייצב מול היהודים ונגרש אותם החוצה מתוכנו. הסרט אמנם מתרחש בבדיון שלו במאה ה-18, אבל האימפליקציות שלו להווה של המאה ה-20, כן, 1940, 39-40 שהוא יוצא, היא ברורה מאוד לכל מי שצפה בו והאזין לו.
את מתארת בספר איך את, שהורייך נולדו בגרמניה, ושאת נקראת על שם שתי דודניות של אביך שנספו באושוויץ, רות ומרים, יושבת בספרייה בברלין וצופה בסרטים האנטישמיים האלה, אסורים להקרנה, היום היהודי זיס והיהודי הנצחי, תחת עינה הפקוחה של משגיחה גרמניה. אני מניח שברגעים כאלה האישי והמקצועי מתערבבים זה בזה.
האמת היא שלאורך כל הכתיבה של הספר, הדברים האלה התערבבו זה בזה. זה היה רגע מאוד מאוד קריטי, משום שלהיות שם באיזה מרתף, זה לא היה ספרייה, זה ממש איזה מין מרתף כזה ששומרת עלינו, איזה מין גברת כזאת שנראית כמו נאצית בדמיוני, הייתה בסדר גמור, אין לי שום זנות נגדה. הפך את זה למאוד, מה שנקרא, כן, אלבטי, אנקני, הרגע הזה. וגם להיות בברלין שנה שלמה ולראות כל מיני ספרים יהודיים שהגיעו מספריות יהודיות שאיכשהו ניצלו. כל מיני רגעים מן הסוג הזה חוויתי לאורך העיסוק בעניין, המחקר, וגם הכתיבה עצמה, שבמובן הזה הייתה גם איזושהי חוויה של הבנה מחדש של המקורות שעליהם אני גדלתי בבית הכנסת שהוריי הלכו אליו, בית כנסת שהיה דווקא מזרח אירופאי, למרות שהוריי היו יקים, אז כל הדבר הזה אפשר להתבוננות בתוכה, במורשת הגדולה הזאת, והלא פשוטה.
אם נמשיך בנימה האישית, אני שאלתך לסיום ברוח הדברים שכתבת בסוף הספר, האם גם אנחנו היום חוטאים בכך שאנחנו מתייחסים אל צלילים שהאוזן שלנו לא מורגלת בהם, כאל רעש? את מזכירה למשל את הקמפיין הציבורי נגד קריאות המואזין המוכרות לך היטב כתושבת ירושלים.
כן, אני חושבת שהעניין הזה של לשמוע את הרעש של האחר כרעש, כשהוא מוגדר כאחר, זה דבר שהבני אדם באשר הם, במקומות שונים בעולם, ובדורות שונים, שווים וחוזרים אליו, ואצלנו גם, אנחנו לא פוסח עלינו הדבר הזה. עכשיו, אנחנו חיים בעולם הרבה יותר רב תרבותי, הרבה יותר קל לנו לקבל את הדברים האלה. אבל הנה, למרות הדבר הזה, משום שאנשים חווים את זה כאיזה מין השתלטות על המרחב שלהם, במקום להקשיב לעובדה הזאת שיש כאן, בעיניי הקריאות האלה הן יפות מאוד מבחינה מוזיקלית בדרך כלל, ולתת לאנשים חופש לפולחן, אז זה מחתים אותנו בתור מי שסבלו מהעניין הזה, ואנחנו לא יודעים איך לפעול כמי שצריך לתת מרחב לאחר שהוא חלש מאיתנו.
כן. טוב, נחתום את שיחתנו בקטע מן האורטוריה אליהו של פליקס מנדלסון שהזכרת. אורטוריה שחוברה 4 שנים לפני שווגנר כותב את היהודים במוזיקה.
נכון.
גם ההומאז' הזה של מנדלסון לבאך והנדל לא משכנע כאמור את וגנר שיהודי, או יהודי מומר במקרה הזה של מנדלסון, מסוגל לכתוב יצירה בעלת ערך.
כן, 4 שנים ו3 שנים אחרי מותו של מנדלסון עצמו, בגיל צעיר 38. החלק הזה זה בעצם שמינייה לקולות של נשים וגברים.
אנחנו נשמע קטע שמבוסס על פסוק בתהילים.
כן.
כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך.
שכל יהודי שחוזר מבית הכנסת בליל שבת מכיר אותו. הפסוק הזה, מנדלסון מלחין אותו באופן הרמוני ביותר, לכן בחרתי בו. ולא רק זה, אלא הייתי רוצה לומר גם כן שהיצירה שבתוכה החלק הזה מופיע, אליהו, היא יצירה שבה מנדלסון נסוג, אפשר לומר, עמדות הנוצריות שבמידה מסוימת קצת נכפו עליו על ידי אביו באוטוריה הקודמת שכתב פאולוס, לטובת משהו שהוא אחר כך הפך להיות, בדיוק בשנים האלה שדיברנו עליהם קודם, בשנים שלפני מלחמת העולם השנייה, לפני השואה, הפך ליהודים שלא יכלו יותר לשמוע את הצלילים של הנוצרים, פשוט אסור היה ללכת לקונצרטים של הגרמנים, הפכה להיות יצירה שעבורם הייתה מימוש של היהדות שלהם כפי שהם הבינו אותה בגרמניה של שנות ה-30 אחרי עליית הנאצים.
אנחנו נשמע את הרכב האקפלה האנגלי המשובח Voices 8, עלילת הרעש נגד היהודים, ספר חדש בהוצאת מגנס, הפרופסור רותה כהן פינצ'ובר, תודה רבה.
תודה רבה לך רון, בכל טוב לכולם.